יום ראשון י"ב בשבט, שבוע שחל בו ט"ו בשבט. אני רוצה היום לדבר על אחד הדברים שהרבה אנשים מחפשים, מנסים, שואפים להשיג, והתגובות הן משתנות מאדם לאדם. אני רוצה לטעון שהשינוי נובע מבסיס נפשי. בסיס נפשי שהוא משפיע לא רק בתחום הרוחני דתי, אלא אפילו על כל דבר, אפילו על ללכת לחנות לקנות או להוריד את האשפה מהבית הפרטי שלו, כבר לא מדבר בבית ההורים, אבל על איזה רובד נפשי שמוביל אותו בחיים בכלל. והכותרת של השיעור שלנו היום זה לחוש את הקדוש ברוך הוא, במילים אחרות לחוש את אלוהים. אחד הדברים שהרבה אנשים מחפשים בכל מיני דרכים להרגיש שהקדוש ברוך הוא מדבר איתם, להרגיש שהקדוש ברוך הוא מתייחס אליהם, להרגיש שבאמת זה אמיתי, כל מיני מילים כאלה שאנחנו פוגשים על ימין ועל שמאל, ולא קשור לבחירות, כן? אלא באופן כללי אדם מחפש, מחפש את האלוהים, מחפש את הקשר המוכח בינו לבין הקדוש ברוך הוא. ויש הרבה דרכים לדבר הזה, החל מדרכים ישרות, אמיתיות, וכלה בדרכים שקריות שמצויים בעולם. אבל המטרה המשותפת של כל הדרכים הללו זה באמת להרגיש את הקדוש ברוך הוא. לא ללכת בחלל כזה שאומרים לי טוב, אומרים לי שיש בורא עולם ואני צריך ללכת כמו איזה עיוור בחשיכה. לא, אז אמרו לי, לא, גמר. להרגיש, איך אני באמת יכול להרגיש את אלוהים, האם דבר כזה אפשרי, לא אפשרי, ואם כן, איך, ואם לא, אז למה לא? אבל לנסות להבין את הדבר הזה באמת לשורש. כי הרבה אנשים שאנחנו פוגשים בחיינו, אנחנו לצערנו רואים אותם מתרחקים מתורה, מצוות, מהקדוש ברוך הוא, בגלל הבנה לא נכונה בחיפוש. למשל, למה הדבר דומה? שאדם מחפש אוצר ויש לו מפה. גילה מפה עתיקה, ישנה, של אוצר, בלום, הוא הולך לחפש בכיוון ההפוך. לעולם הוא לא ימצא. הוא כל הזמן נכעס על כל העולם, ועל כמה רימו אותו, וכמה העולם לא בסדר, והמפה מזויפת. זה בגלל שהוא לא משתמש נכון במפה, וכל השימוש במפה הוא נורא פשוט. רק תסובב את הצפון לצפון, והדרום לדרום, אז תגיע. אבל הוא לא מספין את המפה. הוא לא שם אותה בצורה הנכונה שלה. ולכן בוודאי שהוא יתבלבל. והמסקנה שלו תהיה מה? שאין אוצר. עבדו עליו. אין אוצר. כולנו מכירים את הסיפור הידוע על אותו שומר חייל ששמר על גשר שעבר מעל נהר גדול, והנה מגיע לשם יום אחד איזה יהודי אחד ומתקרב לגשר ומפחד להתעסק שם. הוא חלם חלום. מכירים את החלום על האוצר? טוב, מי שלא מכיר, אז הוא מתקרב שם לחייל, לאט לאט, הוא ככה מתחמק, מנסה, מצליח לברוח. חייל לא רואה אותו, הוא יורד מתחת לגשר, מוציא את העת חפירה מהתרמיל, מתחיל לחפור. חופר, הוא חלם חלום, שמתחת לגשר, במקום מסוים, יש אוצר. חופר, 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 לא רוצה כלום, אחד תופס אותו. מה אתה מחפש? מה אתה חופר פה? אתה רוצה להטמין מוקש, אתה רוצה לפגוע בגשר, אני קורא מיד לצבא, למשטרה, נעצור אותך, תקבל טיפול, אבל לא, לא, לא. אני אגיד לך את האמת, אני חלמתי חלום שפה מתחת לגשר יש אוצר. אז בוא, נחפור שנינו, תחלק חצי וחצי ודאו. אמרו לך, תגיד לי, אתה בסדר, אתה מרגיש טוב? אמרו לו, באמת, נו, אני חלמתי את החלום. אמרו לו, מאיפה אתה? אמרו לו, אני גר בעיר כזו וכזו, ברחוב כזה וכזה, הכתובת שלי, בית מספר זה וזה. אמרו, תגיד לי, אתה נורמלי? אני חלמתי חלום שבבית של יהודי, ברחוב זה וזה, במקום זה וכזה, בדירה כזו וכזו, מתחת לתנור יש אוצר. תגיד, אתה נורמלי שאני לך דשם מחפש את זה? זה חלום, זה שטויות. אותו יהודי מקשיב, אומר, וואלה, זה אני. הוא נתן לי את הכתובת שלי. אמר, תודה רבה, חזר הביתה. הוא הוציא את התנור, היה שם האוצר. מה הוא עשה? הוא חיפש מקום אחר לגמרי. חיפש מתחת לגשר, כשיש לו בבית היה האוצר. וקורה הרבה, בשביל הסיפור זה נחמד. הרעיון הוא שאדם מחפש דברים במקום הלא נכון. והוא מתאכזב. והוא מתאכזב, ולכן הוא מגיע למסקנות והוא פועל על פיהם, כאשר באמת הבעיה המרכזית היא הוא.
כי הבן אדם לא מוכן.
כי הוא כיוון את עצמו, הדריך את עצמו, על פי מסקנות מוטעות, ולכן הוא הגיע למסקנה סופית מוטעת. במה דברים אמורים? תראו, אנחנו בשיעורים הקודמים דיברנו על הנשמה. אמרנו שהנשמה זה משהו מוכני, משהו ששייך לבורא עולם. דיברנו על הדבק, דיברנו על הדבר שיכול להביד, לקשר בין הקדוש ברוך הוא לבינינו. ושכחתי, איך שכחתי, לא יודע, השיעור שלנו יהיו לזכות עם ישראל, יהיו לתנו גדות נפשנו לזכות כל חולי עמו ישראל. והנה, נחזור לשיעור. אנחנו רואים בפועל דבר נורא מעניין. יש לנו חמישה חושים. רוצים להזכיר לי אותם? ראייה, שמיעה, טעימה, ריח ומישוש. אלה חמשת החושים שיש לכל אדם בריא, כן? חמישה חושים שמשמשים אותו כל ימי חייו. רק על פי החושים הללו אנחנו מסוגלים להבין דברים. רק על פי החושים הללו אנחנו מסוגלים להגדיר דברים. אם למשל אנחנו נתבקש לתאר צבע שמעולם לא ראינו, יש סיכוי שאנחנו נגדיר את הצבע הזה?
יכול להיות.
לא, אנחנו כן יכולים להגדיר צבע שמעולם לא ראינו. איך?
כמשהו דומה.
יפה, אנחנו נשתמש בגדרים של כל מיני צבעים שאנחנו מכירים, נערבב אותם, נעשה משהו, נגיד הנה זה בטח דומה לזה. אז לקחנו משהו שאנחנו מכירים ודמיין. כלומר החלק היחידי שהוא אמיתי שם הוא מה שאנחנו יודעים. הרוב דמיון, לא אמיתי בכלל. אבל בעינינו כבר זה יהיה, זהו, זה הצבע. טעינו בהגדרת הצבע. אם יצטרך לתאר טעם של אוכל או תבלי שמעולם לא ראינו ולא טעמנו, יבקשו מאיתנו להגדיר, אנחנו נעשה את אותה פעולה. כן, זה דומה מאוד ל... זה טעים פחות או יותר בטח כמו זה. אין, אתה לא מסוגל. כי מעולם לא ראית. החושים שלנו לא נותנים לנו אפשרות להגדיר, לפעול, לחשוב, לצייר, לדמיין משהו בלי שירות נתפס על משהו שנקלט קודם. ורק על פי זה אנחנו עובדים. אתם זוכרים את הסיפור על הרמב״ם? שהיה רופא שטען שיכול לרפא אדם עיוור מלידה, ועל זה הוא היה הרמב״ם מוכן לתת את ראשו. אמר לו, לא יכול להיות, עשו ניסוי, הגדירו בן אדם עיוור, והרופא זה רקח, זה מרקחת, מרח לו לעיניים, והבן אדם פתח את העיניים, אמרו לו, איזה צבע מטפחת? האדום? אמר הרמב״ם, לא יכול להיות. האדם הזה לא היה עיוור מלידה. שקר. חקרו, התברר שהוא פעם היה אדם רואה, ובעוד מחלה, הוא איבד את הראייה. כי אי אפשר להגיד שזה צבע אדום, אם לא ראית בחיים שלך צבע אדום. אתה יודע את זה, זה שם. אמרו לך זה אדום, ראית אדום. נתפס לך עכשיו בקליטה, אדום. אוקיי? אם ניקח למשל ילד קטן ולא נחשוף אותו לשום צבע וניקח צבע ירוק ונגיד לו שזה לבן, הוא יגיד ירוק, זה לבן, כי זה משהו קלה. ממילא החושים הללו הם נקראים קולטים. אפשר לשים את זה כאן בבקשה?
שם.
כאן בבקשה. תודה. תודה. זה נקרא קליטה חושית. אנחנו היום גם יודעים בצורה מדעית שיש גלי קול וגלי אור שאנחנו לא רואים אותם, במעבדה אפשר לראות, אבל זה מכשיר, לא בן אדם. אפשר לראות כל מיני גלי קול, גלי אור, צבעים, שהעין שלנו, החושים שלנו לא מסוגלים לראות אותם. אז גם אם אני רואה אותם ועל גבי מכשיר, המכשיר מזהה, לא אני. המוח שלי לא מסוגל לאבד את זה. זה מעבר ליכולות של הקליטה. כך, אפילו אם ניקח מאכל שיש בו תבלין וניתן לאנשים שונים לטעום, את אותו מאכל, ונבקש מכל אחד ואחד לתאר לנו את הטעם, אנחנו נגלה להפתעתנו מה? שיש שינוי בהגדרה של הטעם. אחד יגיד זה מתוק מדי, אחד יגיד זה בדיוק, השלישי יגיד, שמע, קצת מתוק, הרבה יגיד, לא יודע, לא הרגשתי. כלומר, אנחנו פוגשים, מיד, פוגשים שוב, שוב, אפילו בדברים מוכחים, רמת קליטה שונה, כי היא משתנית מאדם לאדם. כן.
יש כאלה
שמצליחים לטעום
יותר טעמים
מאחרים. אמת, נכון. יש אנשים שהם למשל טועמים יין, אני לא מבין בזה, אבל אמרו לי שהם אנשים שהחוש, הטעם שלהם כל כך מפותח, חד, שהם מרגישים בכל דבר הכי הכי קטן ביין. אני תיתן לי לשתות כוס יין מחברה כדור, חברה כדור, זה. הכל בורא פרי הגפן, לא מבין דיידני. אולי קצת פה, זה קצת חריף יותר, אין לי משמעות. אני לא יודע להבחין. אבל שתגיד לי אותו בקבוק יין עם אדם שהוא טועם ינו, תגיד לך, תשמע, איך אתה לא מרגיש לטעם של האפרסק? לא יודע, יש פה אפרסק? לא ידעתי. לא הרגשתי. כלומר, גם בדברים המוכחים שאנחנו מדברים, בהגדרות שלנו, אנחנו לא זהים ביכולת ההגדרה. עד כאן מוסכם? עד כאן מוסכמים? לפי השקט הזה כנראה שלא. אתם מסכימים למה שאמרתי עד עכשיו?
כן, כן.
חשבתי, אפשר להתנגד, אנחנו במדינה דמוקרטית. כן. זאת אומרת, שאנחנו קובעים נקודת יסוד. נקודת היסוד שלנו אומרת, שמה שנתפס בחושים, אנחנו מסוגלים לתאר, להרגיש, לחשוב, לצייר אותם. אבל מה שאנחנו לא מסוגלים להבין בחושים שלנו, אנחנו מדמיינים. ואיך אנחנו מדמיינים? אנחנו משתמשים בדברים ידועים, ועל זה בונים משהו. דוגמה, אני רוצה לצייר עכשיו איזה דמות, שהיא דמות שמתארת איזה אדם, כזה מלא 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 אהבה, מלאך. מלאך, בואו רגע, אני שאל אנשים, תאר לי מלאך. מה כולם מתארים שיש לה מלאכים?
כנפיים.
למה? מאיפה זה בא? מאיפה בא הרעיון הזה, שאתה מבקש לצייר מלאך או לתאר מלאך, וכולם אומרים, יש להם כנפיים.
ככה ראינו פעם בסרטים, בזה.
לא בסרטים.
דמיון.
תמונות.
אבל למה? לא, אין תמונות, אתה מתאר לי מלאך. איך?
בתנך.
יופי, כתוב בישעיה הנביא, אנחנו למדנו, כן? שש כנפיים לא אחד, יופי, תראה בראש כנפיים. עכשיו שאלה. שאני אומר כנפיים.
לאיזה כנפיים אתה מתכוון?
איזה כנפיים יש למלאך?
נוצות.
יפה, כולם אומרים, יש להם נוצות. אולי זה כנפיים כמו של מטוס.
יכול להיות.
אולי, כן? אבל אף אחד לא מצייר את זה ככה.
אבל לא, כי לא היה מטוס.
אולי גם יש מנוע.
לא היה מטוס בזמן של המלאך.
כן, אבל אני אדבר איתך עכשיו.
לא, עכשיו אין מלאך, מה?
כשאני מדבר לאדם שחי בתקופה שלנו.
בטח, כמו בסרטים.
הוא צייר לי מלאך, הוא צייר לי כנפיים כמו של ציפור.
בטח, זה כמו בסרטים.
אבל יש היום הרבה כנפיים אחרות.
כלומר,
למה? כי אדם לוקח דבר שהוא מושאל, שהוא רואה, שהוא קולט, והוא לוקח את זה וזורק את זה לשם, ומשאיל את זה לשם, ומדמיין. כלומר, גם בדברים שהם מוכנים, גם בדברים שהם מעבר לקליטת השכל שלנו, אנחנו חייבים להשתמש במושגים שאנחנו מכירים. לכן לדוגמה, אתה שומע? לכן הדוגמה שרוצים לעשות סרטים על הרע והטוב, איך כל היצורים המושחתים הרעים הם לא רק הצבע, לוקחים צורה של בן אדם, שאתה רגיל, מעוותים אותה, מוסיפים לה כל מיני דברים ונראית רע. סליחה, זה ככה? לא. אבל תסתכל, זה צורת אדם, תדע מה שאתה מכיר. רוצים לצייר חייזר, משהו מהעולמות האחרים, תשימו לב, לכולם יש מה?
רגליים.
צורות של בני אדם. רק פנים, רק אוזניים, רק רגליים, רגליים, רגליים עם עיניים גדולות, עיניים קטנות. אף אחד לא צייר משהו אחר שהוא לא... הוא לא רגיל, שאין.
אנחנו לא יודעים משהו.
יפה, כלומר, אנחנו על מנת ליצור מצב שבו אנחנו מגדירים לשכל שלנו משהו שהוא רוחני, משהו שאנחנו לא יודעים, לא מכירים, לא שומעים, לא יודעים, לא טועמים, לא כלום, אנחנו מדמיינים על בסיס דבר ידוע. עד כאן ברור, מוסכם? יופי. בוא נמשיך. אם כן, גם כשאנחנו מסתכלים על העולם הקיים מולנו, שהוא מתפתח, שהוא פועל, שהוא חי גם על עצמנו, הרבה מהפעולות שאנחנו רואים סביבנו, על מה הן בנויות בהבנה שלנו, איך הדברים עובדים, על פי מה שאנחנו יודעים. אתן דוגמה. אתם יודעים, כשאני מתבונן בשתיל שגדל בגינה, כשאני מתבונן על ענף שיש פה על העץ מצד שמאל שלנו, אני בונן פה ואני אמרתי, למה? בוא נהיה אמיתיים כדרכנו. העלה שנמצא שם על העץ, בקצה, עלה כזה קטן, כמו בשיר, עלה קטן שלי, יש בו תכונות שהוא מפותח יותר מאיתנו. יש לו תכונה, למשל, שאנחנו היינו רק אולי חולמים על זה. זה היה פותר הרבה צרות לאנושות. אנחנו פולטים חומר שנקרא דו תחמוצת הפחמן, רעל. העלה הקטנצ'יק הזה לוקח את זה, הופך את זה בחדר לחמצן. אנחנו לא מסוגלים.
בלי זה לא היינו נשמע.
אנחנו לא מסוגלים. אז בתחום הזה, רגע, נכון. גם בתחומים אחרים אנחנו פותחים מן העץ.
אבל
באמת.
הוא יכול לעשות ככה, הוא יכול לזוז?
אמת, אבל נכון.
הוא יכול לזוז? הוא אמר, יכול להיות אבל בתכונה הזאת.
אמרתי שבתכונה הזו הוא מפותח יותר מאיתנו. אני מאוד מבקש, מי שקשה לו, שישתדל לחשוב פעמיים לפני שמדבר. ממילא, כשאנחנו בוננים על הדברים, אנחנו לא באמת מבינים את המציאות, כפי שהיא אפילו. הרבה מהמהלכים שנעשים בעולם הרגיל שאנחנו חיים בו, בלי שאנחנו נקלוט מידע בחמשת החושים שלנו ונעבד אותם, אנחנו לא מסוגלים להבין אותם. ואני לא מדבר על דברים שהם מעבר לשכל, דברים שאנחנו חווים ביום יום. אנחנו כל כך מפותחים מצד אחד ומוגבלים מצד שני. כלומר צריך ליצור איזה משהו שיחבר אותי בצורה כזו או אחרת לדברים היומיומיים שלי, בהבנה. לא בזה שאני יודע שזה קיים, להבין מה קורה. גם בעובד מתמטיקה, שלמד מתמטיקה, אני לא יכול בצורה חשיבתית בלבד לעשות תרגילים. תנסו לעשות תרגיל שהוא יותר מ-5-6 ספרות, שלא בכיתה א' לימדו אתכם בעל פה או לוח הכפה שחוזרים עליו עד שיודעים אותו בעל פה. תקחו תרגילים עם סוגריים, תח סוגריים, תרגילים במשוואים, שני נעלמים, שלושה נעלמים, ולא להחזיק ביד לא את, לא כלי כתיבה ולא נייר, כלום, רק בראש. זה דבר מסובך. אבל אם אתה לוקח משהו שהוא מתווך ואתה כותב את זה בצורה של מספרים, אותיות, סימנים, אתה מסוגל להתמודד. כבר אין לנו ברירה אלא להודות שאנחנו מוגבלים גם בחמשת החושים שלנו. חמשת החושים שלנו הם אמצעים שמסייעים לנו להבין חלק ממה שקורה סביבנו. אבל את רוב הפעולות שנעשות סביבנו, ואנחנו כל כך רגילים להם, חיים איתם, פועלים איתם, אנחנו לא מבינים אותם. פשוט לא מבינים אותם. אנחנו תואמים שונה, נוגעים, חשים שונה. תיקח דף נייר, ותגיד לשלושה, ארבעה אנשים להחזיק בדף הזה, שכל אחד יתאר מה הוא מרגיש. כל אחד יתאר משהו אחר בתחושה. אחד יגיד, שמע, זה דק מאוד, השני, וואי, יש לו בליטות, השני יגיד, לא יודע, הוא גס כזה. אבל זה אותו נייר.
זה חוש של המישוש.
זה חוש מישוש של כל אחד ואחד, הוא שונה. והעיקרון הוא זה בפתיחה. אבל הוא שונה. כל אחד ואחד.
אבל אבל יכול להיות שהרגישו את אותו דבר.
לא, הסיכוי נמוך מאוד. זאת אומרת שלמעשה, אין אפילו אדם, שני אנשים, שחמשת החושים שלהם, שהם שותפים, הם זהים, מגיבים אותו דבר. אין. ממילא כשאנחנו מדברים על זה, התודעה שלנו, מחייבת אותנו להבין ולקלוט שאנחנו לא יודעים. אפילו בדברים שלנו, בשכל שלנו, בכלים שלנו, ביכולות שלנו. אנחנו לא מצליחים להבין באמת עומק של דברים. למה אנחנו חיים עם זה? למה אנחנו לא שואלים שאלות על זה? למה אנחנו לא כופרים בזה? למה אנחנו מקבלים את זה בהשלמה? יש לי מישהו תשובה הבאיו? למה אומרים על טעם וריח אין להתפקח?
כן,
כן בוא נתפקח! איך יכול להיות שאתה לא מריח את זה?
כל אחד זה שונה.
למה? מאיפה בא?
כל אחד יש שונה.
בוא נתפקח על זה.
לא.
בוא נגיד לא נכון, אתה לא מריח.
אני אוהב משהו אחד, ואתה...
לא, לא דיברנו על אהבה, דיברנו על טעם.
נו כן.
אז אני אגיד תשמע.
אני אוהב את זה מתוק, אתה אוהב את זה מה?
אוקיי, אז אני טוען שאין שם כלום.
אני אוהב את זה כלום.
כל אחד, כמו שאמרת, לכל אחד יש חוש שונה.
אוקיי, אבל אם אתה לא מרגיש, אז מה זה אומר? שזה אין. יופי, אז אתה בא ואומר לי, תשמע, הנה שמתי פה עכשיו סוכר, אני לא מרגיש סוכר, אני אומר, לא, אתה מרמה אותי, אין סוכר.
יכול להיות שהבן אדם לקח יותר מדי סוכר פעם שעברה.
אבל אין סוכר.
והוא לא תואם את זה הפעם.
אין סוכר בעולם. אין. כי אני לא תואם אותו. אתה לא אומר דבר כזה. זאת אומרת שבמציאות של החיים הרבה דברים, גם אם אני לא מרגיש אותם, וגם אני לא מבין אותם, או גם אני לא יודע אותם, אני מקבל אותם. כן, יש. אתה בריח, אין להתפקח, זהו. פתרנו את הבעיה. למה אני לא אומר, על בורא ונברא, אין מה להתפקח. יש אלוהים ואין מה להתפקח. אז הם מתווכחים בלי סוף. לא הבנתי.
זה משהו שאתה
רואה ממש. ואתה כן רואה? אוקיי, אתה רואה את גלי הקול שאנחנו לא שומעים? אתה רואה את גלי האור שפותחים לך את הדלת בתחנה המרכזית או בחנות סופר? אתה רואה אותם? אז אין!
אתה רואה?
אין! אתה לא רואה? אתה לא אומר דבר כזה.
זה משהו ש...
אבל אתה כן רואה, אתה אומר תראה. אתה רואה פי סברה. אתה אומר תראה. אני עברתי פה, הדלת נפתחה, כנראה יש משהו פותח. זאת עובדה, נכון? אני אומר מסתכל, אני רואה אותי, אני רואה את העולם, כנראה מישהו עשה את זה. אני לא צריך שהוא יבוא לפה להראות לי. הוא מראה לי במציאות. אבל לא, אז אני מפקח איתך. כן נכון? לא נכון. היה? לא היה. מה פתאום? סליחה, לא הבנתי. על מאות דברים אחרים אתה לא שואל שאלות כאלה. ועל זה כן. זאת אומרת שפה הנקודה היא לא נכונה. בגלל שאני מנווט עם מפה לא אמיתית. אני מנווט צפונה במקום דרומה. אני הולך לכיוון הלא נכון, ובוודאי שאני אגיע למצב של, תשמע, כנראה שאין, כי אין, חיפשתי, לא מצאתי. וזה מה שקורה כשאנחנו מדברים על אמונה. אנחנו מחפשים במקומות לא נכונים. אנחנו מחפשים כל מיני דברים שאנחנו רוצים כאילו לדעת, להוכיח לי שיבוא יש אלוהים, ואני מחפש במקום הלא מתאים. אני מחפש עם החושים הלא מתאימים, אני מחפש עם הכלים הלא מתאימים, מסקנה אין.
לא שאין, זה שאתה טועה.
לא, אנשים לא אומרים. אז זהו.
אתה יודע כי אתה לא מושך.
לא רואים אותו. הוא לא מדבר איתי, אני לא מרגיש אותו, אז הוא איננו.
אם אתה אף פעם לא טועה, זה אומר שאתה מושלם.
לא, 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 ממש לא נכון. במילה, אם אנחנו מבינים שכשאנחנו רוצים להבין קצת, לחוש מעט, ודיברנו, זה בהגדרה של השיעור, לחוש את אלוהים, להרגיש את נוכחות הקדוש ברוך הוא אצל האדם, זה אפשר. דוגמה, אדם לא יכול להרגיש מהי סכנת האש או חום בלי שמה? בלי שהוא יהיה קרוב לזה. שמישהו שקודם כל שהוא קטן יזהיר אותו, ושהוא ידע לו, זה יסים, ייתנו לו משהו חם להרגיש, אך חם, יש לו רתיעה, הוא למד. אדם לא יכול לחוש את הקדוש ברוך הוא אם הוא לא נוגע. אדם, אני אסביר, אדם לא יכול להפנים לחושים שלנו את נוכחות הקדוש ברוך הוא בלי שהוא יוצר שימוש בחושים שלנו בקשר שלו עם הקדוש ברוך הוא. לעולם אולי ירגיש את הקדוש ברוך
הוא. לכך יודעים שהוא קיים.
אנחנו נדבר עד סוף השיעור, אני מקווה שאתה תגיע לתובנה, בסדר? משתדל. לכן, אם אנחנו מבקשים להבין מהות של הקדוש ברוך הוא, אנחנו קודם כל צריכים לצאת מנקודת הבנה בסיסית, שאנחנו מחפשים מה? דבר שהחושים שלנו לא מסוגלים להבין. כי הוא לא מוצק, הוא לא גשמי. החושים שלנו חשים רק דברים גשמיים. אנחנו לא מסוגלים לחוש בחושים דברים לא גשמיים. גם אם אני מריח ריח, הריח הזה הוא גשמי. נכון שיש בו משהו רוחני. הוא אף, הוא דבר רוח. אבל הוא יצא מאיזה משהו גשמי. אז זה נקודת היסוד. להבין שעל מנת שאני אוכל כן לגעת, כן להרגיש, אני צריך להשתמש בחושים שלי. טוב. אנחנו יכולים אם כן להשתמש במה שהחושים שלנו עושים כל הזמן. מה הם עושים? לוקחים דבר ידוע ומדמיינים עליו. כלומר, מסרטטים על הבצית הזה משהו. הקדוש ברוך הוא אין לו גוף ואין לו דמות הגוף. אני לא מדבר על לצייר אותו כאילו הוא נראה כך או כך, כי רק נביא שמקבל נבואה כזו יכול להגיד אותה. אנחנו באמת רואים, הנביא ישעיה מתאר דמות, הנביא יחזקאל מתאר דמות. ושרבנו, אחוריי, יראו, פניי לא יראו, אליהו הנביא. כלומר, יש מציאות כזו, חושית. האדם שלא זכה להיות במדרגת נבואה, צריך להשתמש עם כן במה שהוא יודע. מה שהחושים שלו אכן פועלים ועובדים. אם כן, אין לנו ברירה, אלא לחזור לנקודה שפתחנו בה לפני שני שיעורים. יש לנו אורחת. אורחת קבועה לתקופת זמן נתון, והיא הנשמה. הנשמה של האדם היא השפה המשותפת לקדוש ברוך הוא. כי הנשמה היא חלק אלוהה ממה, זהו, זה חלק שלו. אז יש שפה משותפת. אתמול סיפר לי הבן שלי שהוא עוסק בהייטק, שיש תוכנה שנקראת סקייפ, במקרים אבל נכון? כן. עכשיו עובדים על איזה ניסוי, ומה הניסוי? שהתוכנה תוכל לתרגם בזמן אמת, שפות שונות. מה הכוונה? עשו ניסוי, היה שיעור משותף לקבוצת תלמידים שהייתה במקום שהוא דובר אנגלית, עם תלמידים בכיתה מקבילה ביפן. עכשיו לא מדברים אנגלית, מדברים יפנית. המורה דיבר באנגלית, והתלמידים ביפן, שלא מבינים שום דבר באנגלית.
להתקבל אצל יפנית.
אצלם להתקבל בשפה היפנית, הם שיתפו פעולה בשיעור. הם פשוט שיתפו פעולה. והפוך, שהם שאלו שלא ביפנית, התוכנה תרגמה את זה לאנגלית, והמורה שמע אנגלית.
הוא עונה באנגלית.
הוא עונה באנגלית, זה מתרגם להם אוטומטית ליפנית.
יש משהו דומה היום.
עובדים על זה.
יש משהו דומה.
לא יודע, הוא דיבר.
כשאתה מדבר וזה כותב מתרגם.
לא, הוא מדבר, משמיע הכל, אתה מדבר.
הכל זה כבר
חדש. מדבר. אתם עובדים כרגע על הדבר הזה בסקייפ, ויש ניסיונות. אתם קולטים מה קורה פה? יש משהו שהוא משתף, מתרגם ומתאם בשתי קבוצות שלא יכול להיות לכאורה מתואמות. מדברים בשפות שונות. הנשמה היא השפה המותאמת ביותר לקדוש ברוך הוא. כי היא חלק ממנו. לא צריך למתרגם. לא צריך פה איזה משהו שהוא יבוא מבחוץ ועשה את הפעולה של החיבור, של השיתוף. לכן, מסתבר שגם לנשמה יש חושים. הנשמה שלנו מורכבת מקולטנים. היא קולטת. וכמו שהיא קולטת, היא גם משדרת. יש לנו מכשיר של קליטה ושידור. וזו הנשמה. כאשר אנחנו נקשיב קשב אמיתי למכשיר הזה שנקרא הנשמה, לכלי הזה שנקרא נשמה, אנחנו נשים לב פתאום לתחנת השידור החדשה. לא ערוץ 7 או גלי ישראל, אלא לכל אחד ואחד יש ערוץ תקשורת פרטית אישית שקולטת ומשדרת למי? אליו באוזניות. משהו פנימי שלו, שמשדר אליו, שמדבר איתו, באיזה שפה? של החושים שלו. החושים הטבעיים שלו. כלומר, הנשמה מדברת איתנו כל הזמן, בשפה שלנו, בחוש הטעם, בחוש הריח, בחוש הראייה, בחוש השמיעה, בחוש המישוש. וכל מה שעלינו לעשות, זה פשוט להקשיב לה, ולא לחבות את התדר. לא להוריד את הווליום. דוגמה. בחוש המישוש, אומרת לך הנשמה, דבר נורא מעניין. כשאדם רואה דבר מאוס, דבר מאוס, הוא עכשיו נגיד, עכשיו קיבל משימה, הוא עכשיו צריך לשטוף את הכלים שנשארו בשבת. יש כאלה שנוהגים לא לשטוף כלים בכלל, משאירים את הכל למותי שבת. יש כאלה שמארוחה לארוחה הם משתמשים באותם כלים, אפשר, הם כל ארוחה שוטפים כלים. אבל סירים או דברים כאלה שאין בהם שימוש, אז משאירים אותם למוצש. טוב, עומד לך סיר כזה על הרצפה בעד המקום, היה שם עוף, היה שם משהו שאכלו אותו, נגמר יש שאריות. כשפותחים את הסיר במוצאי שבת, צריך לפעמים לשים אתר. הריח לא בדיוק משהו. כשהעבודה צריך לשטוף אותו, להכין את האדם שלך בפנים. התגובה הנורמטיבית של רוב בני האדם, שמרימים את המחצה, הריח לא נעים. עכשיו אתה רוצה להכין את היד, לשפשף את זה בפנים, אתה מרגיש תחושה של לא נעים, חוסר נעימות. רבותיי, מאיפה זה בא? היד עוד לא נגע, עוד לא עשית כלום. למה אתה מרגיש? יפה, יש חוש ריח. חוש הריח אומר, אופס, זה ריח לא נעים. בהגדרה, יש לי, שהייתי ילד קטן, אמרו לי, הריחתי ריח לא טוב, אמר לי, אופ, זה לא טוב, הידיים שלי בורחות משם.
אז למה עכשיו אתה מכניס את הידיים?
אתה צריך לנקות, בסדר, אתה שם כפפות. דעת כזה. אבל, אוטומטית, הגוף שלנו מגיב. מי מפעיל אותו? הנשמה מפעילה את הגוף. זאת אומרת, הנשמה כשהיא באה, והאדם רוצה לעשות דבר שהוא לא בסדר, הנשמה מיד מה עושה? היא שולחת לו תדר. זה, איך אמר יצחק פה? איכס! כדי שאדם ייקח את הידיים שלו, יעצור! שיעצור את הרגליים שלו, שלא יגיע לשם. כשאדם רוצה להגיד משהו, לעשות דבר שהוא לא נכון, הנשמה באופן טבעי. שולחת לך לחושים שלך התראה. זאת אומרת, יש דו שיח קבוע כל הזמן. בשפה שלנו, במילים שלנו, בחושים שלנו, הברורים, הידועים, המוכרים. השיח של הנשמה. והנשמה היא אלוקות. חלק אלוהם ממה? רוצים להרגיש את הקדוש ברוך הוא? מה אתם מחפשים אותו? איפה אתם מחפשים? אתם לא בכיוון. אחר כך מה הפלא שאתם לא מוצאים? שיראה לי אותו. תסתכל על עצמך, תראה אותו, אני מבין. אתה לא רואה אותו, אתה לא רואה את ההשגחה שלו, אתה לא מרגיש אותו? אתה רואה שולחן, אתה אומר לא. אני רוצה שהנגר שעשה אותו יבוא להגיד לי שהוא עשה אותו. אתה רואה שולחן, זה נגר. זה ברור לך, איפה שאלות בכלל? מישהו עשה אותו. הוא צריך לבוא, להוכיח, צריך לחתום? להראות נוכחות? תסתכל מסביב, תראה כמה נוכחות.
השולחן זה משהו אפשרי לעשות.
יפה, וגם אותך זה אפשרי. הוא ברא אותך, והנה עובדה, אתה פה. מה, הוא צריך לבוא כל יום לדפוק שעון? לא. כשאתה בא לחנות ולוקח בקבוק חלב, או זקית חלב, אתה לא דורש מהפרה לבוא ולהציל שזה ממנה. לא צריך לבוא לחתום כרטיס. כי החלה פעמה פרה, זה פשוט לך בחושים. אתה יודע את זה, מובן לך. שאני אגמור. לכן על ידי זה שניתן ביטוי אמיתי להשתוקקות שלנו האמיתית שקיימת. וההשתוקקות לשוב למקור. לתת לנשמה באמת מה שהיא רוצה, ואתה יודע כי היא דיברה איתך כל הזמן. היא מדבר איתך כל הזמן. אבל אנשים משתדלים לכבות את הווליום, ולפעמים גם לשבור את הכפתור. רק שלא תציק. כי יותר נוח וקל לפרוק עול, מאשר להודות. שאכן זה מה שיש, ולמה? כי אחר כך אם אני מודה שזה מה שיש, וזאת העובדה, הנשמה אומרת בסדר, כבר עברנו את השלב. עכשיו, תשמע, יש לי חבילה, סתר כזה עם כריכה יפה, עכשיו בכל מיני הוצאות, כל מיני אפשרויות, לפעמים על קלף, לפעמים מגדיל, לפעמים עם קרטון, הוצאות שונות. יש תורה ומצוות. אז אם אני יודע במציאות של ברור עולם באופן מוחלט, אני הסתבכתי. עכשיו אני תחשוב מה שהוא אומר. אז מה? אני אגיד שהוא איננו. אני לא אהיה בטוח שהוא קיים. ואז אני אוכל לעשות מה שאני רוצה, יהיה לי יותר נוח. יותר פשוט, יותר קל. אני אסתדר. אז אני שובר את הרדיו. אני סוגר את הווליום. אני שובר את הכפתור. ואנחנו חושבים שבצורה הזו היא לא תדבר איתנו. תמשיך לדבר, תמשיך להציג, אבל אני עושה את עצמי לא שומע. לכן, על הרקע הזה, אפשר להגדיר בדיוק מה זאת אמונה, ואני רוצה לקרוא. האמונה היא תכונת ההשתוקקות. למה? למפגש עם בורא עולם. המקור של התחושות הללו זה לא בשכל, וזה הטעות. אנשים מחפשים להגיע לזה בשכל, וזה טעות, שם לא מוצאים, כי השכל שם הוא מוגבל, הם מדברים על החוש את הקדוש ברוך הוא. ולהרגיש, מי שיכול פה להגיד לי אם אי פעם הוא הרגיש משהו בשכל, תגידו, יש משהו כזה? אפשר להרגיש את הקדוש ברוך הוא, משהו בעולם הזה בשכל? להרגיש! אתה לא מרגיש בשכל, אתה מרגיש בעצבים. שכל זה מחשבה. מישהו יכול להרגיש במחשבה?
אבל אומרים ששכל זה מוח.
לא, מוח זה בשר. מישהו יכול להסביר, פעם חבר חוויה כזו להרגיש בשכל? אין מצב! ואנשים מחפשים בצורה שכלית.
הרב מצפון.
זה לא שכל. רבותיי, אנשים מחפשים בשכל להרגיש את הקדוש ברוך הוא. אז הם מחפשים ולומדים ואומרים זה וככה וככה במחשבות, אולי לעולם לא יגיעו. שלומדים את תורת הפשט והרמש והדרש והסוד ומקיפים את כל התורה בשכל, יודעים, לא מרגישים את הקדוש ברוך הוא. את הקדוש ברוך הוא צריכים להרגיש איך? בחמשת החושים, ראייה, שמיעה, ריח, טעם, מישוש, שם מרגישים את הקדוש ברוך הוא. וזה רק מה שיש לנו. את אותם חמישה חושים. על הרקע הזה, כמו שאמרנו, אין המקור להרגיש את הקדוש ברוך הוא לחפש בשכל, כי שם לא יימצא, אלא בטבע, במציאות ובנשמה של כל אחד מאיתנו. לכן, בני אדם לא צריכים להמציא אמונות ודתות. זה שקר. זה המצאה כדי לברוח ממה שקיים. אז צריך להגיד משהו חדש. אני רוצה להמשיך עוד כמה שורות ובזה נסיים. שכל ורגש אלה שני דברים שאמורים להשלים זה את זה. השכל הוא בא מצד העיון, מצד המחקר, מצד הסקרנות. זה אדם מעמיק במחשבה ולומד. הוא משיג מה? מספרים במתמטיקה. משיג ידע. שעם הידע הזה הוא יכול עכשיו מה לעשות? להשתמש בזה כמשהו שברור לו, ועליו לבנות את השאר. אפשר לבנות צבע שמעולם לא ראיתי, על בסיס צבעים שראיתי, ולהגיד, שמע, אולי זה כך. אז יש משהו אחד נכון בטוח. צבע אחד שראיתי. טעם מסוים שטעמתי. ועל זה אני בונה. השכל והרגש משלימים זה את זה. אבל את הקדוש ברוך הוא לא מוצאים בשכל, אלא רק ברגש. רק בחמשת החושים. אז אפשר לראות את מה שקורה בסביבנו, ולראות את הקדוש ברוך הוא ולהרגיש בו. אפשר לטעום את הקדוש ברוך הוא. זה נורא מעניין. אתה אוכל, אתה שותה, תראה כמה זה טעים. לשמוע, תקשיב, תראה מה שקורה בעולם. איזה ציפורים מצייצות, איזה ציוצים, איזה נביחות, איזה דיבורים, איזה דברים מדהימים, איזה מוזיקה. של כל הבריאה כולה, איזה הרמוניה של המקלה הזאת. מישוש, תגע רגע בעצמך. תראה איזה יופי. תראה איזה פלא. איך אשתי אמרה לי, אחרי שחזרנו, ביום חמישי, אחרי הלידה של הנכדה, אז אשתי ככה אמרה לי, אני לא מבינה, אני פשוט לא קולטת, איך אנשים שנמצאים בחדר לידה, יש היום אפשרות שנמצאים שם בחדר לידה, בעלים, כן, ורואים איך ילד בא לעולם, והם לא צועקים, אני מאמין באמונה שלמה, אני לא מבינה את זה, אני לא קולטת. אנשים פשוט עיוורים. נס כזה גדול, ואתה נשאר קר כמו מקודם, משהו משובט אתך בחיים.
זה
נהיה דרך
העולם.
זה העיוות של העולם.
דרך העולם, מה לעשות?
רק תסתכל. אתה בהלם.
כשבאדם מתרגל למשהו, זה כאילו בא לו מובן.
יפה, אז אם אנחנו נמשיך בדרך הזו, אז זה נפלא. אדם מתרגל. או התרגלו להתייחס אליו בצורה שלילית, אז תראו ככה, כל החיים כבר התרגלנו, זהו, מה אתה אומר, אתה מסכים? נראה לי קצת להתנגד. כלומר, אדם שטועה, צריך לעצור. אדם יכול לראות דברים מדהימים בחייו, ולעבור על ידם כאילו זה משהו כזה שהוא כלום. לכן אמרתי, בתחילת השיעור, אין תחליף לאמונה, ואין תחליף ליכולת שלנו לחוש את הקדוש ברוך הוא. אבל צריך לפתוח את העיניים ולהבין שהדרך היחידה לחוש את הקדוש ברוך הוא, ברוך הבא, זה רק דרך חמשת החושים הטבעיים של האדם. תפסיקו לחפש את הקדוש ברוך הוא איפה שלא תמצאו, כי באמת לא תמצאו. הקדוש ברוך הוא לא מצוי בחיפוש שכלי. הוא חי, קיים, בחמשת החושים של האדם, ולכן תשימו לב שכל המצוות כולם. מה הם? כמו שראינו אצל רבנו, בחיי. נכון? יש מצוות שהן חובת הלבבות ומעטות. רוב רובם של המצוות מה הן? חובת האיברים. זה עשה ואל תעשה בגוף. כי רק דרך האיברים אפשר לחוש את הקדוש ברוך הוא. חובת הלבבות, כמו שקורא לזה רבנו בחיי, חובת האמונה יכולה לבוא רק דרך היבור, רק דרך חובת היבור. ממילא ברור לנו עכשיו, מאמר חז"ל, קדש עצמך במותר לך. אנחנו מצווים לאכול ולשתות ולקנות ולהתלבש ולהסתרג ולהתקלח. איך אמר רבי מאיר לתלמידיו, שהלך לרבות אותם אחרי השיעור, אמרו לו, רבי, לאן אתה הולך? אמרו לו, אני הולך לקיים מצווה. אמרו לו, רבינו, ילדנו רבינו, אנחנו רוצים לקיים מצווה, נבוא עם הרב. אמרו לו, כן, הולך להתקלח. אני הולך לקיים מצווה, זו מצוות הגוף, לשמור עליו נקי, בריא, שלם. זאת תחושת אלוקות. זאת כאן מרגישים את הקדוש ברוך הוא. ממילא כל מי שמשתדל לקיים תורה ומצוות, ככל שההשתדלות שלו גדולה יותר, הוא מקיים יותר מצוות, מה קורה לו? הוא חש אלוהים. הוא מרגיש את הקדוש ברוך הוא. מרגיש. סליחה. ואתם יכולים להבחין היטב ולראות אנשים שבאמת, אנשים שמקפידים על תורה ומצוות, הם עוברים עליהם גם כן איסורים כמו על כל אחד אחר. אבל הם לא מוותרים לשנייה. ונראים הרבה יותר טוב ממי שזורק את הדברים הצידה. כי הם מבינים שהכל מאיתו יתברך. אתה צריך להתחזק בתורה ומצוות. כי זו הדרך היחידה לחוש את אלוהים. כל דרך אחרת. דמיון מודרך. דמיון, כי זה כן מכיל משהו מצד החושים שלנו, אבל הרוב מהו? לא היה ולא נברא. אבל אני נסיים, ומי שמחפש להרגיש את הקדוש ברוך הוא, שלא יחפש בכל מיני מילים ואמירות, שיוכיחו לנו, שיראו לנו, לא צריך להראות, הוא קיים אצלך, הוא מראה כל רגע ורגע, הוא מדבר איתך כל רגע ורגע, אתה שומע אותו, אתה מריח אותו, אתה מוגע בו. רק תפתח את הווליום, תן לנשמה לצעוך, תן לנשמה לדבר, ואז אתה תרגיש אותו. כמאמר דברי הרב זצ"ל, הנשמה מתפללת תמיד, גם אם אתה לא. אבל אמרתי על זה, הלוואי מתפללת. אמרתי שהיא מתפללת שתי תפילות, אחת על עצמה ואחת עליך. על עצמה, והיא מתגעגעת לאבא שלה, ועליך שתשמע אותה. אז היא רצון שתתקבל תפילת נשמותינו על ידינו באהבה. יום טוב.